השבוע, בעזרת השם, נקרא בתורה פרשת אמור, ורציתי לדבר עכשיו על מצוות קידוש השם, הכתובה בפרשה, מאחר שאנחנו עברנו את יום השואה, וגם את יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות, אז נלמד על מצוות קידוש השם, פרשת השבוע אמור, פרק כ"ב, פסוק למד א', ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתור בני ישראל, אני השם מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר, ונקדשתי בתור בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו. שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. כיצד? בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל המצוות אמורות בתורה או יארגנו, יעבור ואל יהרג. יעבור ואל יהרג. שנאמר במצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שיעמוד בהם. ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. אומר הרמב״ם קודם כל, צריכים לזכור מה שלמדנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר למדנו את הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שיש מצווה של וחי בהם. אז אם כן, זה נקרא מצוות פיקוח נפש. אני קורא פרשת אחרי מות של שבוע שעבר, מעניין ששתי הדברים סמוכים, אחרי מות לפני שבוע, זה לפני יום העצמאות, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. אז כל המצוות נאמר בהם וחי בהם. אחר כך יש, ונקדשתי בתור בני ישראל. אז מתי אומרים שאדם חייב למסור עצמו? מתי אומרים וחי בהם? אומר הרמב״ם, שם גוי אונס את ישראל לעבור על אחת מכל המצוות אמורות בתורה, יעבור ואל יהרג, שנאמר במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. במה דברים אמורים בשאר המצוות? חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ועל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לא עבור על אחת מהם או תהרג, יהרג ואל יעבור. והמה דברים אמורים? שהגוי מתכוון להנעת עצמו. גון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת, או לבשל תבשילו, או אנס אישה וכיוצא בהן. אם מתכוון להעבירו על המצוות, הוא רוצה להעביר אותו על המצוות, אם היה בינו לבין עצמו, בן שם עשרה מישראל, יעבור ואל יהרג. ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל, והוא רוצה להעביר על המצוות, יהרג ואל יעבור. אפילו לא התכוון להעבירו, אלא על מצווה משאר מצוות בלבד. למה? כי זה עניין של קידוש השם. לקדש את השם בפרסייה בפני עשרה מישראל. יוצא שאם היה בעשרה מישראל, אז זה פרסייה. אז יש מצווה ונקדשתי בתור בני ישראל. וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד, שיעמוד מלך רשע, כנבות נבוכדנצר וחבריו יגזור שמד על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות, יהרג ואל יעבור, אפילו על אחת משאר המצוות. בין נאנס בתוך עשרה, בין נאנס בינו לבין הגויים. אז הרמב"ם אומר שיש שני אופנים של קידוש השם, או בעשרה מישראל או בשעת השמד, אפילו בינו לבין עצמו. כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. אם היה בעשרה מישראל, קידש את השם ברבים. כחנניה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ורבי עקיבא וחבריו. ואלו הם הרוגי מלכות, שאין מעלה על מעלתם, עד שגמרא אומרת בפסחים, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, ועליהם נאמר, יצפו לי חסידיי, כורתי בריתי עלי זבח. וכל מי שנאמר בו, יהרג ואל יעבור, ועבר ולא נהרג, אז מחלל את השם. אם היה בעשרה מישראל, חלל את השם ברבים, ביטל מצוות עשה, שקידוש השם עבר על מצוות לא תעשה. אף על פי כן, זה שעבר באונס, אין מלכים אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתים אותו, שאין מלכים ממיתים, אלא לא עובר ברצון, אבל לא אנוס. אומר הרמב״ם, נשים שאמרו להם גויים, תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה, אם לאו נטמא את כולכם, יתאמו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכן אם אמרו גויים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, אם לאו נהרוג את כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם ייחדו להם ואמרו, תנו לנו את פלוני, או נהרוג את כולכם, גם לא ימסרו אותו. רק אם היה מחויב מיתה, כשבע בן בכרי יתנו להם. וגם את זה אין מורים להם לכתחילה. ואם אינו חייב, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ומניין שאפילו במקום סכנת נפשות, אין עוברים על אחת משלוש מצוות אלו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אפילו נוטלת נפשך. והריגת נפש לרפות נפש אחרת, או להציל אדם מיד אנס, דבר שהדעת נוטה לו, שאין מאבדים נפש מפני נפש, והריות הוקשו לנפשות. אם כן, מה אומר הרמב״ם? שיש לכאורה שני פסוקים סותרים זה את זה. לפני שבוע קראנו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אז פיקוח נפש. השבת נקרא בתורה ונקדשתי בתור בני ישראל, שמצווה למסור את נפשו, קשיה. איך נתרץ את זה? בא כתוב בפרשת שמה, ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל נפשך אפילו נוטלת נפשך, של עבודה זרה יהרג ואל יעבור. אז יש לנו כבר תירוץ אחד. כל עבירות שבתורה וחי בהם ולא שימות בהם, אבל עבודה זרה יהרג ואל יעבור. אוקיי, אז זה פסוק. רציחה, יש פסוק? לא, סברה. מה הסברה? מי חזית דדמך דידקס ומקטפי. מה ראית שדמך יותר אדום מאדם שלו? לכן, אם אומרים לאדם, תהרוג את פלוני או נהרוג אותך, אז יש איסור רציחה, אין לו יותר פיקוח נפש. כי מי אמר לך שנפשך יותר חביבה? אז פיקוח נפש לא דוחה רציחה. זה סברה. וגילוי הריות, מניין? הקש. הקש לרציחה. עכשיו נתבונן במקרה של הרמב״ם. אמרו הגויים, תנו לנו אחד מכם, ואם לאו נהרוג את כולכם. החשבון המתמטי הקר, מה אומר לנו? או נהרוג את כולכם, או נראות תנו לנו אחד. מה ההיגיון המתמטי הקר אומר? בין כך ובין כך אותו פלוני יהרג. אם לא תמסרו אותו, יד הגויים עדיפה, יהרגו את כולם. או תמסרו את האחד הזה. בשורה המון פעמים היו מקרים שאמרו, תנו את הרב, תנו את הפלוני, ונהרוג אותו. לא מוסרים אותו. שאלתי שאלה, למה לא מוסרים אותו? הרי כל הטעם שרציחה לא נדחה מפני פיקוח נפש, זה הגמרא אומרת, והרמב״ם אומר, שהם דוחים נפש מפני נפש. אז מי אמר לך למסור? אבל פה במקרה שלנו, אין הסברה של מי חזית, זה למה ידע קסום הכתפי, בגלל שבין כך בין כך הוא יהרג. אם בין כך הוא יהרג, או כולם יהרגו, אז גם הוא יהרג. אז ההיגיון אומר, למסור אותו, ולא למסור את כולם, אבל הרמב"ם פוסק לא. רק הוא מחויב מיתה כשבע בן בכרי. דבר זה הוא מחלוקת בירושלמי, בין ריש לקיש לרבי יוחנן. ריש לקיש אומר, שאמרו הגויים, תמסרו לנו אחד מכם לאו להרוג את כולכם, ימסרו אותו. ורבי יוחנן אומר לא, והלך רבי יוחנן, והשאלה היא מדוע. הרי אין כאן מי חזית. למה אין מי חזית? כי בין כך ובין כך, אותו פלוני יהרג, אותו פלוני יהרג. אני רוצה להביא בפניכם תשובה מאוד מעניינת שנכתבה על ידי הרב צבי הירש מייזליש בשו"ת מקדשי השם, הוא היה בזמן השואה באושוויץ, בראש השנה תש"ה. הנידון היה הצלה מאקציה באושוויץ. נערים נכלאו בצריף מיוחד לפני שילוחם למוות. אומר הרב ככה, הנה ניגש אליי יהודי אחד שהיה נראה לי ליהודי פשוט. מתמימות הדברים שלא נראה, שאמר לי כדברים האלה. רבי, הבן היחיד שלי היקר לי כבבת עיני, נמצא שמה בתוך הנערים, הנידונים לשריפה. היו צריכים לאסוף 50 נערים, ומי שממונה אסף 50 נערים. יש לי כסף, אני יכול לשחד את השומר בכסף ולהוציא אותו. יש לי היכולת לבדותו. אבל הקאפו חייב להביא 50 ילדים. וידוע לי בלי שום ספק, שאם אני משחד ומוציא את הבן שלי, הקאפו יתפוס עכשיו, בראש שנה, ילד אחר. הקאפו יתפוס אחר במקומו. זה ברור, זה פסיק רישה. כי הוא חייב להביא 50. עכשיו, אם אני אשחרר את הילד שלי בת כסף, זה גרם רציחה של ילד אחר. האם מותר לי? רק אני שואל מרבי שאלה למעשה, לפסוק לי על פי דין תורה, אם אני רשאי לבדותו, וכאשר יפסוק לי, כן אעשה, אומר היהודי לרב. אומר הרב ככה, ואני בשומעי השאלה הזאת, רעדה חזתני, לפסוק דין בדיני נפשות, והשבתי לו כדברים הבאים, ידידי יקר, איך אוכל לפסוק לך הלכה ברורה על שאלה זו? במצב כזה, הלוא גם בזמן המקדש היה קיים, הייתה השאלה זו, דיני נפשות עולה על שולחן הסנהדרין, ואני כאן באושוויץ, בלי שום ספר הלכה, בלי רבנים אחרים, בלי יישוב דעת, בלי דעת, מרוב התלאות והצעות. וכשראה אני שאני עומד בשלי, ואינני רוצה לענות לו דבר הלכה, ענה האיש ואמר לי, ברגש ובהתלהבות גדולה, רבי, אני עשיתי את שלי כמו שהתורה מחייבת אותי לעשות וחי בהם ולא שימות בהם. שאלתי את הרב שאלה, רב אחר אין לי כאן, אם כבוד הרב לא עונה לי שמותר לי לבדות את ילדי, אז הרי זה סימן שאיננו שלם בנפשו עם ההלכה להתיר. שאילו היה מותר בלי שום פקפוק, בוודאי היה עונה לי שמותר. אז אם הרב לא ענה לי, בשבילי הפירוש הוא שאסור לי הדבר על פי ההלכה. הדבר מספיק בשבילי, ממילא יישרף ילדי על פי דין תורה וההלכה. הרי אני מקבל זאת באהבה ובשמחה, ואיני עושה דבר לבדותו. שום שכנראה ככה תורה ציוותה. והיה כל יום ראש שנה הולך היהודי ומדבר אל עצמו בשמחה. שזוכה להקריב בנו יחידו בראש שנה. פלפי שיש בידו לבדותו, אינו פודה אותו. מחמת שרואה שהתורה לא התירה לו לעשות כזאת. ויהיה חשוב לפני השם יתברך, כעקדת יצחק, שהיה גם כן בראש השנה. ככה כותב היהודי. והשאלה היא, אבל למה רציחה, כאן זה גרם, עוסקים פה בגרם רציחה. מה זה גרם רציחה? אם הוא יפדה את הבן שלו, יתפסו ילד אחר. אבל יש סברה, מהי חזית, שדם הילד שלך שום הכתפי, דם של ילד אחר שום הכתפי. אז אתה לא יודע, יש לך ספק, מהי חזית? אם יש לך ספק, אז למה אסור לו לשלם כסף, יפדות את הבן שלו? הרי יש אומרים, מהי חזית? למה אתה רואה שדם ילד שלך יותר טוב? אז אני לא יודע דם של מי יותר טוב, אז אני אשלם את הכסף, וזהו. לא. גרם רציחה, רציחה לא נדחית. למה רציחה לא נדחית? אז דיברנו ברמב״ם, האם איסור רציחה זה באמת בגלל מהי חזית שדם הדילך סום הכתפי? לא ראינו ברמב״ם, שאם אמרו הגויים, או תנו לנו אחד, מסוים, שאנחנו יודעים מי הוא, ואם לאו נהרוג את כולכם וגם את המסוים הזה, כתוב ברמב״ם שאסור. למה אסור? רואים מהרמב״ם ומרב יוחנן בירושלמי שעל רציחה לא נאמר פיקוח נפש. כלומר, בשבוע שעבר דיברנו על, בפרשת אחרי מות, יעשה אותו אדם וחי בהם. אומר הרמב״ם זה בשאר המצוות. אבל בג' עבירות, ברציחה, לא נאמר דין פיקוח נפש. אז מה אומר, מהי חזית שדמה סומא כתפי? זה רק גילוי מילתא, גילוי מילתא, זה לא טעם, זה לא נימוק. כי אם זו הייתה סיבה, אז צריך להיות מקום שהסיבה הזאת יורדת, כמו כגון, ואמרו להם, או נרוג את כולכם, או את הבחור הזה, שיהיה מותר למסור, כי כולם יהרגו. רואים הרמב״ם? לא. אפילו שאין הסברה של מה חזית, אז איסור רציחה לא נדחה. כנראה שרבי יוחנן בירושלמי לומד, שמה חזית זה לא הסיבה. מי אמר שדמך יותר אדום? זה לא הסיבה. זה סימן. סימן שמה? שבחי בהם לא נאמר על רציחה, נאמר על ג' עבירות. וחי בהם נאמר על כל המצוות. אבל בג' עבירות לא נאמר וחי בהם. אם לא נאמר וחי בהם, אז אין שום היתר לעשות גרם רציחה. אם ככה יוצא שהרב צדק בזה שהוא לא יכול להתיר לו, כותב שלא היה לו ספרים. אבל אפילו אם היה לו ספרים, לפי הרמב״ם יוצא בירור ובירור, שהאיסור של רציחה לא נדחה מפני פיקוח נפש, לא בגלל מהי חזית שדמה דידך סומא כתפי. לאדם סומא כתפי זה רק אומר לי סימן שעל רציחה לא נאמר דין פיקוח נפש. אז נפשו של ישראל יותר יקרה מן המצוות, חוץ מרציחה, חוץ מגילוי עריות, חוץ מעבודה זרה, שעל זה נאמר בהפטרת השם אלוקיך. אז בזה פיקוח נפש לא דוחה בכלל. אם לא דוחה בכלל, יוצא שאם הוא יוציא אותו, זה יהיה גרם רציחה. אם זה יהיה גרם רציחה לילד אחר, כי זה ברור שיוציאו את הילד זה, צריכים למלא את המכסה של ה-50 איש, ולא נאמר, הגרם רציחה עושה הקאפו, אתה לא עושה כלום, אתה עושה. יש שאתה מוציא ילד אחד, פסיק רישא, ברור שיבוא ילד אחר. לכן יוצא שהרב מייזליש, פשוט בקדשי השם, אמר לו שהוא לא יכול להתיר לו, כי גם לפי הרמב״ם לא מותר. כן, יוצא, רואים כמה חמור איסור רציחה, שהרבה פעמים בשואה היו שאלות כאלה, האם דוחים נפש מפני נפש? והתשובה היא שאם ברור שבגלל שאתה מוציא את הילד הזה יבוא ילד אחר, אז הם דוחים נפש מפני נפש, זה ברור. יחד עם זה, רואים שבשואה היו הרבה אנשים שהם דאגו להציל אחרים. אפילו במקום של סכנה הצילו אחרים והשתדלו להדר בפיקוח נפש ולהציל אחרים, אפילו במקום שיש סכנה. אבל ברור שלהציל את נפשו בנפשו של אחר, אז זה אסור. יחד עם זה, היו הרבה מצוות שהקימו מצוות, קיימו מצוות, אפילו במצבים קשים של פיקוח נפש. הן מצוות תפילין, הן מצוות סוכה, קידשו את השם בחיים, קידשו את השם בחיים. יש סיפור אחד, נקרא סיפור אחד מאוד מזעזע, עבודת כפייה בעיר גומבין בפולין. אחד מיהודי גומבין היה מומחה בתפירת נעליים, עבד בעיר בחברה פרטית. הגרמנים השאירו אותו לעבוד בעיר בגלל מומחיותו, כי הוא עשה להם נעליים. ביום מן הימים נשים גרמניות הביאו לבית המלאכה שהוא עובד יריעות של ספר תורה. בעל המפעל ביקש ממנו לגזור את היריעות של הספר תורה ולהתקין מהם ריפוד למגפי אנשים ולעשות ארנקים לנשים מהאור של ספר תורה. ובכן שואל אותי היהודי מה עליו לעשות. יעזתי לו שיאמר לבעל המפעל שהיריעות האלה הם תשמישי קדושה יהודיים, והוא לא רוצה לחלל אותם ולחטוא בנשמתו, על כן הוא לא יכול לבצע את הדבר. קיבל את הצעתי, אמר למעבידות הדברים הבאים, אפילו אם גופי משועבד, רוחי לא משועבדת. ולכן אם התורה אומרת שאסור, לא תעשו כן לשם אלוקיכם, אסור לי לקרוע את הגבילים של הספר תורה. למשמע הדברים האלה בצבצו דמעות בעיניו של בעל המפעל שהיה נוצרי, ולא קיבל חומר כזה למפעלו. מסתבר שהיה נוצרי וגם טוב לב. אז למרות שהוא היה בסכנה, הוא השתדל להימנע מהדבר הזה. יחד עם זה, יש סיפור אחר. בלודג' בחשבן שנת תפשין ציוו לרב אחד לקרוע מזוזה, ואם לא, יארגו אותו. מה הדין? לקרוע מזוזה, ואם לא, יארגו אותו. מה הדין? מתחילה סירב, אחר כך שהקיעו מכות אכזריות עד שנחלשה דעתו, קרא איתה מזוזה והניחו לו. אחרי איזה ימים שב לאיתנו, התחיל לצעוק מרה, וישב שבעה ואסר על עצמו את ההוראה, בגלל שהוא קרא איתה מזוזה. מה זה הדין שם? נראה לי שזה שעת השמד, כן? שעת השמד, שעת השמד. שעת השמד. טוב, היו הרבה שאלות קשות. יש ספר גבילי אש שהוציאו, לא נאריך בדברים. כל פעם אני מסיים בדברי הרמב״ם על מצוות קידוש השם. יש הרבה שוטים על השואה שיצאו ונתפסו בספר גבילי אש שדן בהרבה שאלות שקרו בזמן השואה. אבל הרמב״ם ממשיך שקידוש השם זה לא רק במוות, אלא גם בחיים. וברמב״ם יש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננות אחריו בשבילו, על פי שאינם עבירות, הרי זה חילל את השם. כגון שלוקח מקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר, והוא שיש לו ולמצוא המוכרים טובים והוא מקיפן, אז יחשבו שהוא לוקח מהחנות בלי כסף, או שירבה בשחוק, או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ, או שאין דיבורו בנחת עם הבריות, ואינו מקבלן מסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וכעס, כיוצא לדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם. צריך שידקדק חכם על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. וכן אם דקדק חכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהן, ומקבלן בסבר פנים יפות, ונלב מהן ונעולבן, מכבד אחרים אפילו מקילים לו, נושא ונותן באמונה, ולא ירבה בעריכות עמי הארץ וישיבתן, ולא ייראה תמיד אלא מוכתר, אלא עוסק בתורה. עטוף בטיטית, מוכתר בתפילין, ועושה כל מעשיו לפני משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישומם, עד שימצאו הכל מקלסים אותו ואוהבים אותו, ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. אם כן, יוצא שהמצווה שלנו היא לחיות על קידוש השם. כל המעשים שאנחנו עושים, שיהיו מעשים שלפני משורת הדין, ומעשים שכולם משבחים אותם ומקלסים אותם. ואז אנחנו נזכה לאהב שם שמיים, והתקיים בנו ישראל אשר בך את פער. אני חושב במלאת 70 שנה למדינת ישראל, אז זה עצמו קידוש השם גדול של המדינה. שהמדינה קיימת 70 שנה ברוך השם, ומתנהגת בהרבה נושאים לפנים משורת הדין. אפילו עם האויבים שלנו אנחנו מקילים יותר מדי ועושים איתם לפנים משורת הדין, וזה דווקא לא בסדר. אבל סך הכל זה מלמד אותנו לעשות כל המעשים שלנו לפני משורת הדין, ויהי רצון שיתקיים בעם ישראל כולו הפסוק ישראל אשר בך יתפאר. שבת שלום.